בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו פותחים במסכת שבת. הגמרא במסכת בבא קמא דף למד ב' מספרת שבכל ערב שבת, בזמן של כניסת השבת, היה רבי חנינא מתעטף בבגדים חשובים ואומר, בואו ונצא לקראת כלה, שבת המלכה. גם רבי ינאי היה מקבל שבת והיה אומר, בואי כלה, בואי כלה. השבת נקראת כלה. המהרש"א מסביר למה. כי מובא במדרש, בפרשת בראשית, פרשה י' עוד ח', תנאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, בזמן בריאת העולם, ריבונו של עולם, לכולן, כל אחת מהימים, יש בן זוג, יום ראשון, מי הבן זוג שלו? יום שני, יום שלישי, הבן זוג שלו יום רביעי, יום חמישי, בן זוג שלו יום שישי, כל אחד יש בן זוג, ולי אומרת שבת קודש, אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אין לך בן זוג, אוהו שיש לך בן זוג, כנסת ישראל היא בן זוגך. ולא רק זה, אלא כל שבת ושבת, אנחנו כביכול מקבלים את השבת כמו קלה חדשה. אומר המהרש"א, בפניה דמעלי שבתה, בזמן שנכנסת שבת המלכה, היא כהכנסת קלה לחופה. זה כמו אותם רגעים מרטיטים שהקלה נכנסת לחופה כל ערב שבת. וכמו שעל ידי קידושין בהכנסתה לחופה, הרי אחרי שהקלה נכנסת לחופה, נותנים לה קידושין, ואחר כך עושים את הניסויים. מתי זה הניסויים שכביכול כנסת ישראל מתחתנים עם השבת קודש? זה בזמן שעושים קידוש. כמו שיש קידושין בחופה, יש קידוש. אנחנו גם מקדשים את השבת על הכוס. ולכן כמו שעל ידי קידושין בהכנסתה לחופה נעשית הקלה נשואה, כן השבת בהכנסתו על ידי קידוש היום, כשעושים קידוש בשבת, נעשית כנשואה לעם ישראל. פלאי פלאים, שבת קודש, שבת קלה, שבת המלכה. הקלה צריכה להיות מקושטת ב-24 קישוטים. כך מובא במדרש רבה, ספר שמות, פרשה כ"ג, אות ה'. מה 24 קישוטים שאנחנו נותנים לקלה שלנו לשבת המלכה? כותב בספר שער הכוונות, דרושי קבלת שבת, אות א', דרוש א', הוא אומר, ה-24 קישוטים שאנחנו מקשטים את הקלה, את שבת המלכה, זה על ידי 24 הפרקים שיש במסכת שבת, שאנחנו בעזרת השם, יזכה אותנו השם, נלמד אותם במהלך המסכת שלפנינו. מסכת שבת מדברת כמובן על הלכות שבת, על ענייני שבת, כל מה שקשור סביב ליום הנפלא הזה. התורה מצווה אותנו, שמור את יום השבת לקדשו. ובהמשך אומרת התורה, מצוות לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה. יש גם מצוות עשה, התורה כותבת, וביום השביעי תשבות, תשבות מעשיית מלאכה. לכן שבת אנחנו מצווים שלא לעשות מלאכה. מה נחשב מלאכה לעניין שבת? בפרשת ויקהל, בזמן שמשה רבנו ציווה את עם ישראל לבנות את המשכן במדבר, לפני כן כותבת התורה שצריך לשמור שבת. דורשים חז"ל, רש"י שם מביא את זה על המקום, שמזה שהתורה הסמיכה בין שבת למלאכת המשכן, אנחנו לומדים שכל מלאכה חשובה שהייתה נעשית במשכן, היא נחשבת מלאכה לענייני שבת גם. ומשם הגענו לכל ה-39 אבות המלאכות, כל המלאכות שאסורים מהתורה בשבת, שכולם מפורטים בדף ה-NG בהמשך המסכת. לפני שניכנס אל הקודש ללמוד את המסכת, מסכת שבת, אנחנו צריכים לקחת איתנו שלושה כלים, שאיתם נוכל להשתמש במהלך המסכת. כלי ראשון, לדעת שיש מה שנקרא אב ומה שנקרא תולדה. כל דבר שעשו אותו במשכן, וזו הייתה מלאכה חשובה במשכן, זה נקרא אב, למשל זורע, קוצר וכו'. מה שדומה לאב, מה שדומה לזורע, נקרא תולדה. עכשיו, החיוב של אדם שמחלל שבת על ידי תולדה, זה גם כן אסור מהתורה. החיוב שלו הוא אותו חיוב. רק שזה נקרא אב, זה נקרא תולדה. ואנחנו נראה הבדל להלכה בין אב לבין תולדה בהמשך. דבר שני שאנחנו צריכים לדעת בהלכות שבת, הכלי השני הוא שיש מה שנקרא חייב, יש מה שנקרא פטור, ויש מה שמותר לגמרי. כשכתוב חייב, בדרך כלל הכוונה שהוא חייב קורבן חטאת. ככה רש"י כותב בדף ג' עמוד א', דיבור המתחיל פטורי. זאת אומרת, שאדם שמחלל שבת בכוונה, ורואים אותו שני עדים, ומטרים בו, אל תעשה את המלאכה הזאת בשבת, אתה עובר על מלאכת זורע או קוצר, לא משנה. ואדם בכל זאת חילל שבת בכוונה, אז חלילה הוא יהיה חייב סקילה, אחת מארבע מיטות בית דין. אם לא היו עדים והתראה, הוא עשה אבל את זה בכוונה, הוא יהיה חייב קרת בידי שמיים. אבל בדרך כלל הדברים האלה לא היו מצויים. כשהגמרא אומרת חייב, הכוונה שהוא עשה את זה בשוגג, בלי כוונה, ואז הוא יהיה חייב קורבן חטאת. זה הכוונה חייב. כשכתוב פטור, זה לא הכוונה שזה מותר. כמעט בכל המסכת פטור, הכוונה פטור אבל אסור מדרבנן. מדין תורה הוא יהיה פטור, הוא לא יהיה חייב חטאת. אבל מדרבנן אסור לעשות את המעשה הזה. חוץ מכמה מקרים בודדים שנראה בהמשך, שזה מותר לכתחילה אפילו מדרבנן. אז אם כן, יש לנו כאן שלושה כלים. כלי ראשון זה אב ותולדה. כלי שני זה חייב פטור. כלי שלישי, מה העונש שיש לנו בשבת. במזיד, עם עדים והתראה זה סקילה. בלי עדים והתראה זה קרת. ובשוגג זה קורבן חטאת. יציאות השבת, אלה הם שני המילים שבהם אנחנו פותחים את מסכת שבת. בואו ונצא, יציאות השבת, בואו ונצא לקראת שבת. המסכת פותחת בדינים של אחד מה-39 אבות המלאכות, האחרון מביניהם, שזה מלאכת המוציא מרשות לרשות. מה זה המלאכה המוציא מרשות לרשות? הפסוק אומר, בזמן שמשה רבנו נתן את הבשורה הטובה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו, והוא רק מבקש שנכין לו משכן, עם ישראל נרתמו בהמוניהם, בהתרגשות, בשמחה, הביאו זהב, כסף, נחושת, כל מה שצריך למלאכת המשכן. וכשכבר היה מספיק, הפסוק אומר, ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, שיפסיקו להביא את התרומות בשביל המשכן. בדף צדיק וב בהמשך, הגמרא דורשת שהפסוק הזה נאמר בשבת. ואומר משה רבנו לעם ישראל, אל תביאו יותר תרומות, זה היום שבת. מה הבעיה להביא תרומה בשבת? כל עם ישראל, כל אחד בביתו, היה ברשות יחיד, מה שנקרא. מה זה רשות יחיד? מגדירים את זה פה במסכת. רשות יחיד זה הכוונה מקום שיש בו מחיצות, והוא בגודל לפחות של 4 טפחים על 4 טפחים. כל טפח זה בין 8 סנטימטר ל-9.6 סנטימטר. 8 סנטימטר לפי דעתו של רבי חיים נאה, 9.6 סנטימטר לפי דעתו של החזון איש. המידה הזאת תהיה בשבילנו לשימוש במהלך כל המסכת, מה השיעור של טפח. אז ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, במקום שמוקף מחיצות, נקרא רשות היחיד. לא בדווקא שזה רשות של אדם פרטי. זה יכול אפילו להיות מקום מרכזי, אבל הוא מקום מוקף מחיצות, והוא לפחות בגודל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. כל אחד מעם ישראל בדרך כלל היה ברשות היחיד. אומר משה רבנו, אני נמצא פה במחנה של הלוויים. וכל עם ישראל באים אליי, הולכים, חוזרים, משה רבנו. לכן המקום שאני נמצא פה זה רשות הרבים. אני מבקש מכם, אל תביאו פה יותר תרומה, אל תעקרו את זה מהרשות שלכם, שזה רשות היחיד, להניח את זה אצלי ברשות, שזה רשות הרבים. מה ההגדרה של רשות הרבים? אז זה או רחוב מפולש, שהוא פתוח משני הצדדים, או שזה דרך בין עירונית, שנוסעים מעיר לעיר, דרך הדרך הזאת, או שזה מין שוק גדול, בגודל של 16 אמה רוחב. זה נקרא רשות הרבים. יש ראשונים שסוברים שצריכים גם לעבור שם 600 אלף איש כל יום. זה ההגדרה של רשות הרבים. ועל זה אומרת התורה שכל אחד מעם ישראל צריך להיזהר בשבת, לא לעקור מרשות היחיד חפץ ולהניח אותו ברשות הרבים, וכן להפך, לא לעקור חפץ מרשות הרבים ולהניח אותו ברשות היחיד. אדם שגם עקר חפץ מרשות היחיד או מרשות הרבים, וגם הניח אותו ברשות השנייה, הוא עבר על איסור מהתורה, אחד מה-39 אבות המלאכות. אם הוא רק עקר חפץ מרשות היחיד ולא הניח את זה ברשות הרבים, או שהוא רק עקר חפץ מרשות הרבים ולא הניח ברשות היחיד, וכן להפך, אם הוא רק הניח, הוא לא עקר, אז מדין תורה הוא לא יהיה חייב. אבל מדרבנן זה אסור. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו צריכים לשים לב, לפלא הגדול. אני לא מבין. מלאכת מוציא מרשות לרשות כתובה אחרונה מבין 39 אבות המלאכות. למה זה מוזכר פה ראשון? מסכת שבת מתחיל, יציאות השבת. שואל תוספות. הכי מתאים היה שנתחיל את מסכת שבת לפי הסדר של כניסת השבת. קודם תדבר על הלכות שקשורות לערב שבת. אחר כך הלכות שקשורות לכניסת שבת. אחר כך הלכות שקשורות לשבת עצמה. ובין 39 אבות המלאכות תתחיל דבר ראשון מהמלאכה הראשונה, המלאכה השנייה, לפי הסדר. למה ישר קופצים ליציאות השבת? אומר תוספות באחד מהפירושים, שאת הפירוש הזה פירש רבנו תם, בפירוש השני של רבנו תם, אחד מבעלי התוספות. אז הוא אומר, נכון, מסכת שבת באמת גם כן מתחילה לפי הסדר. בדף י' יש לנו משנה. משנה אומרת שהחיית אסור לו לצאת עם המחט שלו בערב שבת עם חשיכה. כדי שלא ישכח וישאר עם המחט. החייתים היו רגילים ללכת עם המחט שלהם כל הזמן בתור פרסומת שאנשים ידעו שהם חייתים. אז שלא ילך עם זה בערב שבת, ממש לקראת שבת, כדי שלא ישכח וישאר עם זה גם בשבת, ואז יבוא לעקור את זה ולהניח את זה, רשות היחיד, רשות הרבים וכל זה. אז לכן כבר בערב שבת שידאג לא לשים על עצמו חפצים כדי שלא יטלטל אותם. אז בזה מתחילה מסכת שבת. וזה באמת ראוי להתחיל עם זה את המסכת. כי זה הרי דבר שקשור לערב שבת. אבל בשביל שנבין מה הבעיה ללכת עם מחת בערב שבת, מה הוא עושה? בשביל זה, קודם כל, המשנה מקדימה את ההלכות של מלאכת מוציא מרשות לרשות. האמת שהמלאכה הזאת של מוציא מרשות לרשות היא המלאכה מבין המלאכות שכתוב על זה הכי הרבה במסכת שבת. אני ספרתי את הדפים שכתוב ההלכות במסכת שלפנינו שקשורות למוציא מרשות לרשות, הגעתי לפחות ל-43 דפים מתוך המסכת. זאת מסכת בפני עצמה, רק הנושא הזה של מוציא מרשות לרשות. וזאת חוץ ממסכת העירובין, שהיא המסכת הבאה, שגם היא עוסקת בנושא הזה. אז לכן אומר תוספות פירוש נוסף, בשם הריבה, שזה הסיבה שהמלאכה הראשונה שבחרו מבין ה-39 המלאכות, זה מלאכת מוציא מרשות לרשות. אגב, גם אחרי שאנחנו מדברים על כל העניינים של ההכנה לשבת וכניסת שבת, לשים סירים על ה... על ה... על האש בשבת, שיית, מנה, נגיע לכל זה בעזרת השם בהמשך. מיד הפרק הראשון שבו מדברים על המלאכות של שבת, זה פרק במה בהמה, בדף נ"א עמוד ב'. מיד אחרי שמדברים על העניינים שקשורים בכניסת שבת. זה מלאכת הוצאה מרשות לרשות, זה המלאכה הראשונה שמתמקדים בה. מה הסיבה? בגלל שיש בה באמת, היא המלאכה שיש בה הכי הרבה מה לדבר עליה. בנוסף, הרבנו תם מביא פירוש, שזה בעצם הפירוש השלישי מבין הפירושים, למה מלאכת הוצאה כתובה ראשונה? כיוון שזה דבר מאוד מצוי, בן אדם רק יוצא מהבית, הוא כבר יכול לעבור על מלאכת מוציא מרשות לרשות, רק נכנס הביתה, רק הולך, זה דבר מאוד מצוי. לכן, דרך התנא, קודם לדבר על הדברים המצויים. והדבר הרביעי, זה יסוד גדול מאוד, יסוד אדיר בשמירת שבת. יש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, חם לי, תן לי רק ללחוץ על השלט ולהפעיל את המזגן. אז אם זה אמצע השבוע, תלחץ. אבל אם זה שבת, אל תלחץ. אבל חם לי, אני מזיע. זה בשבילך נקרא עונג שבת. אומר תוספות, בשביל זה ישר בתחילת המסכת. אומר את המשנה, יציאות השבת. מה זה המלאכה הזאת? מאדם הולך עם איזשהו דבר, אני יודע, יש לו איזה אלון בכיס, אלון תורני אפילו. יש לו איזה קופסת טבק בכיס. והוא שר הכל יוצא מהבית. לוקח את הקופסה, מוציא את זה מהבית, שם את זה על השולחן. מניח את זה שם באיזשהו מקום. מה עשיתי, ריבונו של עולם? תוספות קורא לזה מלאכה גרועה. זה לא ממש מלאכה, לא עשיתי פה איזושהי יצירה. בכל זאת, אומרת התורה, אל יוציא. איש או אישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. גם לעקור מרשות היחיד ולניח ברשות הרבים ולהפך, נקרא מלאכה בשבת. כי בשבת מלאכה זה לא עבודה קשה. באדם יכול לסחוב מקרר, מקרר זה מוקצה, כן? אבל הוא יכול לסחוב ספה, יכול לסחוב דברים כבדים וכולו להזיע, וזה לא נקרא חילול שבת, מותר לעשות את זה בשבת. אבל מספיק, שהוא בסך הכל לוקח איזשהו חפץ חשוב, אני יודע, איזה קופסת טבק, עוקר את זה מרשות היחיד, שם ברשות הרבים. יש לו איזה נעליים בכניסה לבית שם, ברשות הרבים, לוקח את הנעליים, שם את זה בתוך הבית. מה סך הכל עשיתי? זה מלאכה. הרש"ר הירש בספרו על התורה, פרשת יתרו כותב, לא תעשה כל מלאכה. מה זה לא תעשה כל מלאכה? אל תחשוב שמלאכה זה עבודה קשה. איזה לצאת לעבוד. שבת היא יום מנוחה, נכון. אבל אנחנו מצווים לא לעשות בהם מלאכה, לא הכוונה לא לעבוד קשה ביום הזה. לא לעשות מלאכה בשבת, הכוונה לא ליצור יצירות. אל תעשה יצירה כזאת שאתה צריך לחשוב, ובסוף אתה יוצר את היצירה. ככה מגדיר את זה הרש"ר הירש. זה המלאכה שהתורה אוסרת עלינו לעשות בשבת. ודרך אגב, זה מאוד פשוט להבין למה. כי התורה אומרת לנו, מה הסיבה שאנחנו שובתים בשבת? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והי נפש. בשבת קודש הוא הפסיק את העבודה. מה הקדוש ברוך הוא עבד? היה לקדוש ברוך הוא קשה לברוא את העולם? ממש לא. באות י' הוא ברא את העולם הבא, באות ה' הוא ברא את העולם הזה, הוא סך הכל דיבר בעשרה מאמרות נברא העולם. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. הלוואי עלינו לעבוד ככה, רק לדבר והכל נוצר, יצירות על יצירות על יצירות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עבד קשה, הוא רק יצר. ששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא מלאכות של יצירה, לא עבודה קשה, הוא בעצמו לא עבד קשה בכלל בזמן של ששת ימי בראשית. של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה בדיבור, במאמרים. אמר את זה בר נברא, רק אמר. ובשבת הוא שבת מהמלאכה שהוא עבד בששת ימים, שהוא לא עשה עבודות קשות. זה ההוכחה הטובה ביותר, שכשאומרים לנו לשמור שבת, לא אומרים לנו אל תעבדו קשה בשבת. אומרים לנו אל תיצרו יצירות בשבת, כל אותם היצירות שיצרו אותם במשכן. 39 אבות המלאכות ומה שדומה להם. וכמו שחזל הקדושים ברוח קודשם, ומה שקיבלו במסורת, את כל המלאכות שאסורים בשבת. אז בואו ונצא יציאות השבת לקראת קלה, לקראת מסכת שבת. אומרת המשנה הקדושה, יציאות השבת, האיסור של הוצאה מרשות לרשות, זה יכול להיות מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד בשבת, יכולים להיות שתיים שאין ארבע בפנים, ושתיים שאין ארבע בחוץ. יש אדם שנמצא בתוך הבית, ויש אחד שנמצא מחוץ לבית. זה שבתוך הבית יש לו אפשרות לעבור על שתי איסורים מהתורה, שהם ארבע, כי יש לו עוד שני איסורים שהוא עובר עליהם מדרבנן. וגם זה שנמצא בחוץ יכול לעבור במלאכת הוצאה על שני איסורים מהתורה, שהם ארבע, כי יש כאן עוד שני איסורים מדרבנן. והמשנה מבארת, כיצד, איך זה שנמצא בפנים יכול לעבור על ארבע איסורים, וזה שנמצא בחוץ יכול לעבור על ארבע איסורים. המשנה לוקחת דוגמה. האני עומד בחוץ, ברשות הרבים, ובעל הבית עומד בפנים, ברשות היחיד. אומר רבנו עובדיה מברטנורה, אחד מגדולי המפרשים על המשניות, למה המשנה לקחה דווקא דוגמה של הבעל הבית שבתוך ביתו, והעני שברשות הרבים, שהעני מבקש מהעשיר שייתן לו איזשהו לחם, שייתן לו משהו לאכול. למה זו הדוגמה שבזה נוקט את המשנה? כי כאן מדברים על מצווה. מצווה צדקה. אני, הבית שלו ריק. אין לו מה לאכול בבית. הוא פונה בלב נשבר לעשיר, תן לי בבקשה לחם, תן לי משהו לאכול בשבת. והעשיר בא נותן לו לחם. צריך העשיר להיזהר איך שהוא נותן לו את הלחם, שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה. לכן המשנה מחדשת שאפילו אם זה מצווה, העשיר נותן צדקה, הוא נותן אוכל לעני, צריך להיזהר, לא לעשות, מוצאים מרשות לרשות. אדרבה, תארח את כל המשפחה של העני אצלך בבית, תן להם בשר, דגים וכל מטעמים כמו שאתה נותן למשפחה שלך. אל תוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. דבר ראשון, המשנה מביאה שתי דוגמאות שהעני עובר על איסור תורה של מוציא מרשות לרשות. פשט העני את ידו לפנים. העני, היה לו כלי, איזה סל, שהוא רצה מן הסתם שהעשיר יכניס לבפנים את הכיכר. אז הוא עקר את הסל הזה מרשות הרבים, הכניס את זה לתוך הרשות של בעל הבית, לרשותו של העשיר, רשות היחיד. פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. כדי שבעל הבית יכניס בתוך הכלי הזה אוכל. אז הוא עקר את הכלי מרשות הרבים, הניח את זה בידו של בעל הבית ברשות היחיד. אז הוא עבר כאן על איסור של מוציא מרשות לרשות. חשוב לשים לב שידיו של אדם זה נחשב כמו שמניחים את זה בתוך רשות, בתוך אותה רשות שהוא נמצא בה. כי ידיו של האדם זה כמו ארבע אמות. בשביל להניח, צריך להניח על ארבע אמות על ארבע אמות, הידיים של האדם נחשבים כמו ארבע אמות על ארבע אמות, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז זה שהוא עקר, אני עקר את הסל מרשות הרבים והניח בידו של בעל הבית, הוא עשה עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. זה מלאכה ראשונה. או אפשרות נוספת לעבור על מלאכה, שנטל מתוכה, אחרי שהעשיר שם לו בתוך הסל את הלחם, הוא לקח מידו של בעל הבית את הסל, והוציא לרשות הרבים והניח ברשות הרבים. או לא הניח ברשות הרבים, זה תלוי באמת בין הפוסקים, אבל על כל פנים הוא עקר את זה מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. אז הוא חייב גם כן, מישהו מוציא מרשות לרשות, אני חייב. הוא עשה גם עקירה וגם הנחה. ובעל הבית פטור. מה זה פטור? מותר גם. המקרה הזה של פטור זה אחד מהמקרים הבודדים במסכת שבת, שהוא מותר לכתחילה. אבל הבית לא עשה לא עקירה מרשות היחיד, ולא הנחה, ולא שום דבר, הוא לא עשה פה שום מלאכה. כאן המשנה מביאה את שתי האפשרויות שהעשיר עובר על מלאכת מוציא מרשות לרשות מהתורה. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של העני. בעל הבית העשיר התרצה, לקח מלוך אופניו, לקח מלא ברכת השם, בשר, דגים, כל מטעמים, עקר מרשותו והניח ברשות הרבים בידיו של העני, עקר מרשות היחיד, הניח ברשות הרבים, עבר על מלאכת, מוציא מרשות לרשות. וכן, או שנטל מתוכה והכניס, העני בחוץ, מתבייש אפילו להכניס את הידיים לתוך רשותו של בעל הבית, הבעל הבית עקר מרשות הרבים, את החפץ מידו של העני, והניח ברשות היחיד ברשותו, שנטל מתוכה והכניס, פה בעל הבית חייב מהתורה, בכל אחד משתי האפשרויות של מוציא מרשות לרשות, ואני פטור וזה גם כן מותר לגמרי, הוא לא עשה פה שום מלאכה. עכשיו המשנה מדברת על האופנים שאסורים רק מדרבנן, הרי גם לעשיר וגם לעני אמרנו שיש שניים שהם ארבע בפנים, שניים שהם ארבע בחוץ. אז השניים דיברנו גם על הבפנים וגם על הבחוץ. עכשיו מה זה שאין ארבע? מה הם השניים הנוספים בפנים ובחוץ? אז על זה מדברת עכשיו המשנה, שהשניים הנוספים, האיסור שלהם הוא רק מדרבנן, כי יש כאן רק עקירה או הנחה, אחד מהם. נגיד אולי בעל פה לפני כן, כשאנחנו מדברים על עקירה או הנחה, אז מדובר פה שזה התחלק המלאכה הזאת בין שני אנשים. אחד עשה את העקירה והשני עשה את ההנחה. ויש לנו כאן ארבע דוגמאות איך יכול להיות או עקירה או הנחה. אבל מכיוון שיש לנו כאן ארבע דוגמאות, כל דוגמה מורכבת גם מעקירה וגם מהנחה. ולכן בעצם יש לנו כאן ארבע עקירות, או מרשות היחיד, או מרשות הרבים, כמו שמיד נראה. וכן, ארבע הנחות שמניחים את זה אחר כך, הבן אדם השני מניח את זה. אז בעצם יש לנו כאן עוד שמונה איסורים מדרבנן, כי האיסור הוא גם לזה שעוקר וגם לזה שמניח, זה אסור מדרבנן. אבל כאן התנא של המשנה נוקט בתור מלאכה מדרבנן רק את העקירה. למה? הגמרא תבאר בהמשך שמכיוון שכשבן אדם עוקר חפץ מרשות היחיד לדוגמה, גם אם הוא בסוף לא הניח את זה ברשות הרבים, זה יותר חמור, כי הוא יכול לבוא לידי זה שהוא יניח את זה לרשות הרבים. אז האיסור הוא יותר חמור, הגזרה פה יותר מובנת. לעומת זאת שבן אדם רק מניח, והוא לא זה שעקר, הוא לעולם לא יכול לבוא לידי איסור תורה, וזה רק גזרה מדרבנן, שאסור אפילו רק להניח, כדי שפעם באה לא יבוא לעקור ולהניח. טוב, אנחנו ניגש לדוגמאות. יש לנו פה ארבע דוגמאות, מתי יש רק או עקירה, יש רק עקירה ואין הנחה. ועל אותו דוגמה, שהעני והעשיר, העני בא מבקש אוכל מהעשיר, והעשיר כמובן בחפץ לב נותן לו, אבל בשביל זה כתוב לא עם הארץ חסיד. העשיר צריך לדעת דברי תורה לתת לעני את הצדקה במצווה הבאה במצווה, ולא במצווה הבאה בעבירה. אז ככה, דוגמה הראשונה. פשט העני את ידו לפנים. העני, יש לו כלי, עקר אותו מרשות הרבים, ו... בא, הכניס את זה ופשט את ידו לתוך רשות היחיד, אבל הוא לא הניח, הוא רק עקר. עכשיו, מי בא ולקח את זה מידו? נטל בעל הבית מתוכה את הכלי, והבעל הבית הוא זה שהניח את הכלי ברשות היחיד. אז בעצם יוצא פה שהעני עשה עקירה, והבעל הבית עשה הנחה. כל אחד מהם עבר איסור מדרבנן. מקרה שני, או... שבעל הבית נתן כבר אוכל בתוך הסל, לתוכה, והוא עקר את הסל, העשיר עקר את זה מרשותו, מרשות היחיד, והוא לא הניח את זה ברשות הרבים. רק העני הכניס את ידו לתוך רשות היחיד, קיבל את האוכל עם הסל והכל, והוציא והניח ברשות הרבים. אז העשיר עכשיו עשה עקירה מרשות היחיד. שניהם פטורים מהתורה, אבל זה רק אסור מדרבנן. עכשיו, עוד שני מקרים שעקירות מדרבנן, שאסורים מדרבנן. פשט בעל הבית את ידו לחוץ. אם עד עכשיו דיברנו שהעני הוא זה שהכניס את הידיים שלו לתוך רשותו של העשיר, כאן מדובר שהעשיר הוא זה שמושיט את ידיו החוץ. העני כנראה אפילו מתבייש להכניס את הידיים לתוך רשותו של העשיר. אז העשיר הלך. ופשט בעל הבית את ידו לחוץ, עם האוכל, יש לו אוכל, הוציא את זה החוץ על העני, הוא רק עקר את זה מרשות היחיד, אבל הוא לא הניח את זה ברשות הרבים, הוא רק הוציא את ידיו לרשות הרבים, הוא לא הניח שם כלום. והעני בשמחה גדולה נטל העני מתוכה את האוכל, והוא זה שהניח את זה ברשות הרבים, העני. יוצא שהעשיר רק עשה עקירה. או מקרה שני, שנתן העני, כלי לתוך ידו של בעל הבית. זאת אומרת, העשיר רואה שהעני פה בא לבקש אוכל, אז הוא פשוט מאוד הושיט את ידיו החוצה, העשיר, ואומר לה, אני תביא לי את הכלי שלך, ואני יכניס לך אוכל בפנים. אז העשיר פשט את ידו החוצה לרשות הרבים, והעני הלך ונתן לתוכה, לתוך ידו של בעל הבית. אז העני עקר מרשות הרבים, אבל לא הניח ברשות היחיד. והבעל הבית הוא זה שהכניס את החפץ והניח את זה ברשות היחיד. אז שניהם פטורים מהתורה, כל אחד עשה רק חצי מלאכה. אבל כמובן שזה אסור מדי רבנן. טוב, במשנה שלנו למדנו שיש במלאכת הוצאה מרשות לרשות, גם לזה שנמצא בפנים וגם לזה שנמצא בחוץ, שניים שהם ארבע. שני מלאכות שהם יוצאים סך הכל ארבע מלאכות. כאן הגמרא מביאה משנה שמביאים רשימה של דברים, והדבר האחרון מביאים גם כן לגבי הוצאה מרשות לרשות של שבת, ושם כותבים במשנה שם, במסכת שבועות, רק כתוב שניים שהם ארבע לגבי יציאות השבת. לא כתוב שניים שהם ארבע בפנים ושניים שהם ארבע בחוץ. ולכן הגמרא שואלת, למה באמת שם לא מפרטים כמו שמפרטים כאן? מביאה הגמרא משנה, תנן התם, משנה במסכת שבועות. אומרים על ענייני שבועות שאדם נשבע. שבועות שתיים שהן ארבע. אדם שנשבע, התורה אוסרת להישבע שתי שבועות, אבל בסוף יוצא שיש איסור להישבע ארבע שבועות. ונפרש מה אנחנו מתכוונים לומר. אומרת התורה, או נפש, אדם, כי תשווה לבטא בשפתיים, הוא ישווה והוא יבטא בשפתיים של אותה שבועה. זה הסיבה שהשבועה הזאת נקראת שבועת ביטוי, שהוא מתבטא. מה בן אדם נשבע? להרע או להטיב? מדובר כאן על אדם שנשבע להרע. מה זה להרע? לא שהוא הולך עכשיו לגזול, או לשדוד, או לעשות דבר רע. אלא הכוונה שהוא הולך להרע לגופו. למשל, הוא נשבע שהוא לא יאכל. מחר הוא לא יאכל. לא יאכל כיכר, לא יאכל פרי מסוים. זה נקרא שהוא נשבע להרע. או להיטיב, הוא נשבע שהוא כן יאכל. והוא עבר על השבועה שלו. ונעלם ממנו והוא עבר על השבועה שלו. הוא יהיה חייב להביא קורבן. קורבן מאוד מרתק. קורבן עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? הכוונה היא שאם הוא עשיר, אז הקורבן עולה. אם הוא עני, הקורבן יורד. מה זאת אומרת הקורבן עולה? אם הבן אדם עשיר, הוא מביא כבשה לקורבן חטאת. אם הוא עני, הוא מביא שני עופות, שני תורים, שני בני עונה. ואם הוא עני יותר מרוד, אז הוא מביא מנחת סולת, מנחת חוטא. זה אם הוא נשבע שהוא יעשה משהו או לא יעשה משהו ובסוף לא עשה. אנחנו מדברים פה על העתיד, להרע בעתיד ולהיטיב בעתיד. אם הוא עבר על שבועתו, זה שתי שבועות שהאדם חייב עליהם קורבן עולה ויורד. מה זה שאין ארבע? תורה כותבת, נפש אשר כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה. מה זה לכל אשר יבטא? דורשים חז"ל במסכת שבועות, שזה בא לדבר כאן על עוד שני שבועות שאדם חייב עליהם, קורבן עולה ויורד אם הוא עבר עליהם. שבועות על העבר. איך אדם יכול לשבע על העבר? מדובר פה על אדם שבעבר אכל, לדוגמה, והוא נשבע לא אכלתי. או אדם בעבר לא אכל, והוא נשבע אכלתי. וכדומה. אז בשתי השבועות האלה הוא גם כן יהיה חייב קורבן עולה ויורד. אם כן נמצא שיש כאן שבועות שתיים, שתי שבועות שהתורה בפירוש כותבת אותם, או להרע או להטיב, ושאין הארבע, שזה שהוא הרע כבר, או שהוא כבר הטיב בעבר. אז יש כאן ארבע שבועות שחייבים עליהם קורבן עולה ויורד. כיוון שדיני שבועות הם מתחלקים לשניים שהם ארבע, אז המשנה שם כבר מרחיבה ומביאה דוגמאות נוספות שהם על אותו משקל של שתיים שהם ארבע. לכן מביאה דוגמה ידיעות הטומאה. גם שם זה שתיים שהן ארבע. מה זה ידיעות הטומאה? תורה כותבת, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא. הבן אדם נגע בדבר טמא, לא שמת לב. נגעת בשרץ, אדם מצורע, כל מיני טומאות. ונעלם ממנו והוא טמא. הוא שכח מזה שהוא טמא. ולכן, והשם, הוא עשה אשמה. איזה אשמה? אחת מתוך שתי האפשרויות. או שהוא נכנס לבית מקדש בתומה, או שהוא אכל קודשים בתומה. אז מה העונש? צריך להביא, אם זה בשוגג, כמובן, מדבר שהוא שכח, קורבן עולה ויורד כמו מקודם. פסוק הבא כתוב עוד פעם, או כי יגע בתומת אדם ונעלם ממנו והוא ידע בהתחלה והשם שכח מזה. טוב. אז הדין הוא כזה. אם אדם תמה, יש לו ידיעות התומה. הוא שכח שהוא תמה ונכנס לבית המקדש. אחר כך הוא נזכר שהוא היה תמה. או שבזמן שהוא שכח הוא אכל קודשים והוא נזכר שהוא היה תמה. אדם כזה חייב קורבן עולה ויורד, ודרך אגב, צריך שיהיה ידיעה בהתחלה וידיעה בסוף. זה דבר נדיר מאוד, שנאמר רק לגבי ידיעות התומה. צריך כאן שתי ידיעות. צריך לדעת בהתחלה שהוא תמה, לדעת בסוף שהוא תמה, ובאמצע הוא שכח. רק אז הוא יהיה חייב קורבן עולה ויורד. ויש כאן שתיים. איזה שתיים? על הזמן שהוא שכח, מה הוא עשה? או שהוא נכנס לבית מקדש בתומה, או שהוא אכל קורבנות בתומה. שאין ארבע. מה הם השניים הנוספים? השניים הנוספים הם שהוא שכח, הוא לא ידע שהמקום הזה שהוא נכנס אליו זה בית המקדש. זה אפשרות אחת. או שכשהוא שכח, הוא לא ידע שהדבר הזה שהוא אוכל עכשיו זה קודשים. אז זה שאין ארבע. הלאה, דוגמה שלישית. מראות נגעים. אדם שיש לו על האור קטם, לא עלינו, קטם של נגע צרת, קטם לבן. אז ישנם ארבע מראות נגעים שמתמאים. מראות נגעים, שניים שהן ארבעה. יש שני מראות נגעים שהן בסך הכל ארבעה. מה זה השניים שהן ארבעה? אז ככה, התורה כותבת בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק ב' ופסוק ג' אדם כי יהיה באור בשרו. מה יהיה באור בשרו? או נגע בגוון של סעט, או ספחת, שזה נספח לסעט, תכף נרחיב בזה, או בערת, שזה נגע בגוון של בערת. אלה הם שני גוונים שהתורה בעצמה מבטאת אותם, שאלה מראות תמאים בנגע צרת. והיה באור בשרו לנגע צרת. עכשיו, מה זה ספחת? מלשון ספחי נינה, מלשון נספח. דבר, גוון דומה. אז הגוון הדומה, אז יש גם גוון דומה לסעט, וגם גוון דומה לבארת. אז ככה, יש סעט ובארת, זה שתיים שהתורה במפורש אומרת. שאין ארבע, זה הספחת של הסעט והספחת של הבארת. איזה מראות מדובר? אז רש"י כבר כותב, שהמראה נגע של סעט זה לבן מאוד, כמו שלג נקי, הספחת שלו זה לבן כמו הסיד שסידו איתו את ההיכל של בית המקדש. גם כן היה מאוד לבן, אבל לא כמו שלג. המראה של בהרת זה מראה של צמר נקי של כבש, של כבשה. והספחת של זה, זה כמו הקרום של הביצה. הרי הביצה של תרנגולת יש לה קליפה. עכשיו, בין הקליפה לחלבון יש כזה מין קרום דק. זה הגוון של הספחת של הבהרת, של הנספח של הבהרת. אם כן, במראות נגעים יש לנו שתיים שאין ארבע. יש לנו עוד שתי הנגעים שכתובים מפורש, ועוד שתי הנספחים זה סך הכל ארבע. יציאות השבת, המלאכה של הוצאה מרשות לרשות בשבת. גם כן, שתיים אסורות מהתורה, שאין ארבע שהוסיפו עליהם איסורים מדרבנן. ככה לפחות נסביר עכשיו. בכל אופן, רואים מפה שמדברים רק שתיים שהם ארבע. במשנה דיברנו רק על זה שעומד בפנים יש לו שתיים שהם ארבע, יש עוד שתיים שהם ארבע בחוץ. אז איפה זה? למה פה לא מעריכים? מה ישנה הכה? מה שונה כאן במסכת שבת? דתני שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ, מרחיבים. ומה ישנה הטם במסכת שבועות? דתני רק שתיים שהן ארבע ותו לא. למה לא מביאים עוד דוגמאות? זאת השאלה הגדולה פה, ואותה אנחנו נצטרך בעזרת השם לתרץ. הכה במסכת שבת, דעיקר שבת הוא. עיקר הנושא פה של המסכת זה דיני שבת. לכן הוא מעריך. תני אבות, הוא כותב כאן את ההוצאה מרשות לרשות שכתוב במפורש בתורה, שאלה הם האבות של המלאכה. ותני גם הכנסה והוצאה מרשות לרשות, שהם לא כתובים מפורש בתורה, שהם תולדות. אבל הטעם, מסכת שבועות, דלאו עיקר שבת הוא, שם מביאים את העניינים של הוצאה מרשות לרשות בדרך אגב. העיקר המסכת שם מדבר על שבועות, לא על שבת. לכן אבות תנאי, הוא כותב רק את ההוצאות שהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, שאלה הם האבות. למה? כי התורה כשהיא מדברת, והיא כותבת את המלאכה של הוצאה מרשות לרשות, היא מדברת על זה שמשה רבינו ציווה להכריז שעם ישראל יפסיקו להביא תרומות אליו. עכשיו, כל עם ישראל היו ברשות היחיד. ואם הם היו צריכים להביא תרומה, הם היו צריכים להוציא את זה מרשות היחיד, להביא את זה אליו למחנה לוויה, לרשות הרבים. אז זאת אומרת שמלאכת שבת שכתובה מפורש בתורה, זה הוצאה. לכן זה האבות. אז אותם כותבים, אבות תנאי. לעומת זאת, תולדות לא תנאי. לא כתוב את ההכנסה לרשות היחיד, זה לא כתוב במסכת שבועות. וכמובן, הגמרא תדחה את זה. שואלת הגמרא, אבות, איזה מקרים דיבר התנא בשבועות? על האבות, מלאכות של שבת? מה הניעו? מה נקרא אבות מלאכה בשבת? יציאות, שאדם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ויציאות, תרי אביין, יש רק שתי אופנים של הוצאה. יש כשאני לקח את הכלי מרשותו של העשיר והוציא אותו לרשות הרבים, ויש שהעשיר הוציא מרשותו לרשות הרבים. אז איך אתה אומר שאין ארבע? אין לנו עוד שניים. וכי תימה, שהכוונה של המשנה במסכת שבועות, מהן לחיוב ומהן לפטור. זאת שתיים מתוך המלאכות של להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, חייבים עליהם, זה אב מלאכה. או שהעשיר הוציא, או שהעני הוציא. ועוד שניים פטורים עליהם מהתורה, כי העשיר רק עקר ולא הניח, או שהעני רק עקר ולא הניח. זה לא יכול להיות. והדומיה דמראות נגעים קטני, מביאים שם רשימה של דברים שהם שתיים שהם ארבע, ואחד מהדברים זה מראות נגעים. ששם לפי כל הדעות, גם השתיים וגם שהם ארבע, כולו לחיובה. מה הטעם? כמו מראות נגעים, כולו לחיובה. בכל ארבעת המראות הנגעים, אם אדם נטמע בנגע צרת, והוא נכנס לבית המקדש בתומה, הוא יהיה חייב קורבן חטאת אם זה היה בשוגג. אז אף אחה נעמי, אותו דבר גם ביציאות השבת, צריך להגיד שכולו הוא לחיובה. כל הארבע שעליהם המשנה במסכת שבועות מדברת, אדם יהיה חייב עליהם קורבן חטאת. אלא, תירוץ חדש, מה הסיבה שבמסכת שבת כתוב גם ארבע בפנים וגם ארבע בחוץ, ובמסכת שבועות כתוב רק ארבע? אמר רב פאפה, הכה, מסכת שבת, דעיקר שבת הוא. כאן עיקר הנושא של המסכת זה הלכות שבת. לכן מעריכים פה יותר. מה מעריכים פה? תנאי, חיובי ופטורי. כאן, מסכת שבת, כתוב גם את המלאכות שחייבים עליהם, משום מוצאים מרשות לרשות, וגם את המלאכות שפטורים מהתורה בהם, וחייבים עליהם רק מדרבנן. אבל הטעם, דלאו עיקר שבת הוא, מסכת שבועות, שזה לא עיקר הנושא של המסכת הלכות שבת. אז לכן, חיובי תנאי. מביאים רק את הארבע אופנים שיש חיוב מהתורה של הכירה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. ופטורי לא תעני, אלה שהם רק אסורים מדי רבנן, אותם לא כתוב שם במסכת שבועות. שואלת הגמרא, רגע, בוא נבין. חיובי מי ניהו? על איזה ארבע מקרים אתה מדבר שבמסכת שבועות מובאים כל הארבע מקרים של החיוב? יציאות. הרי המשנה מדברת שם רק על יציאות. יציאות השבת, שתיים שאין ארבע. בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים יש לך ארבעה מקרים שחייבים מהתורה? יציאות תרתי, אביין, יש רק שתי אפשרויות שאדם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים והוא יהיה חייב מהתורה. או שהעשיר רוצים מרשות היחיד לרשות הרבים, או שאני רוצים מרשות היחיד לרשות הרבים. הוא גם עשה עקירה וגם הנחה. יש רק שתי אפשרויות. מתרצת הגמרא, מה אתה חושב שזה רק יציאות? הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, אנחנו מדברים פה, מה פתאום? יציאות הכוונה גם הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד. שתיים דה הוצאה ושתיים דה הכנסה. גם מה שמוציאים מרשות היחיד לרשות הרבים נקרא יציאה, וגם מה שמכניסים מרשות הרבים לרשות היחיד זה גם נקרא יציאה. שואלת הגמרא, מה? להכניס נקרא להוציא? והיציאות קטני. כתוב יציאות השבת, לא כתוב הכנסות השבת. אמר רבשי, תנה, הכנסה נמי יוצאה עקר אילי. התנה של המשנה שלנו, של המסכת שלנו, כשהוא אומר הוצאה, הוא מתכוון גם להכנסה. כשהוא כותב הוצאה, הכוונה להוציא מרשות אחת לרשות אחרת. זה לא משנה אם הרשות האחת זה רשות היחיד, או שהרשות האחת זה רשות הרבים. ממאי, תוכיח את זה. מדתנן, משנה בדף ה' ג' שמביאה את כל ה-39 אבות המלאכות, כתוב שם, ההלכה, האב האחרון דרך אגב, המוציא מרשות לרשות חייב. מאיזה רשות? לאיזה רשות? מי לא עסקינן גם באופן דקמאייל מרשות הרבים לרשות היחיד, גם באופן שהוא לא מוציא. הוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. ובכל זאת, וקקרי להוצאה, הוא קורא לזה הוצאה מרשות לרשות. מה הראיה? אולי באמת התנה של המשנה שם מדבר דווקא כשהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ההוכחה היא, כי הרי במשנה אצלנו מדברים על מקרים גם שמוציאים מרשות הרבים, דיינו שמכניסים מרשות הרבים לרשות היחיד. יש לנו דוגמאות כאלה, שאני עקר מרשות הרבים והניח בתוך הבית של העשיר. אז זאת אומרת שהתנה של המשנה כשאומר חייב מוציא מרשות לרשות, הוא מתכוון גם למקרים של המשנה שלנו. ואם כן, התנה של המשנה שלנו מדבר גם על הכנסה, ושם קוראים לזה הוצאה מרשות לרשות. התוספות הראש מסביר הסבר נוסף, מה הראיה שהמוציא מרשות לרשות, הכוונה גם כשהוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. פשוט, כי לא כתוב שם המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, כתוב מרשות לרשות, אז זה לא משנה אם הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן להפך, זה גם נקרא מלאכת הוצאה. ותאמה מאי, אז למה באמת הוא קורא לזה הוצאה? זה הרי הכנסה. כל עקירת חפץ ממקומו, אתה עוקר חפץ, מהמקום שהוא נמצא בו. בין אם הוא נמצא ברשות היחיד, בין אם הוא נמצא ברשות הרבים, אתה עוקר אותו, תנה, הוצאה קרילה. התנה קורא לזה הוצאה. למה? כי זה שהוא עוקר את זה ממקומו, הוא מוציא את זה מהמקום שבו הוא היה. ככה מסביר רש"י, מסכת שבועות דף ה עמוד ב, דיבור המתחיל הוצאה. אז לכן זה נקרא הוצאה. אמר אבינה, יש לי עוד הוכחה שהוצאה מרשות לרשות, הכוונה גם להכנסה לרשות היחיד, לא רק להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. מתניתין, נמי דייקה, בוא תיקח את המשנה שלנו, תחילת מסכת שבת. דקתני, המשנה מתחילה, יציאות השבת. מה, זה רק כשהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים? בוא תראה את הדוגמה הראשונה, מה שהוא לוקח. וכמפרש, הכנסה לאלתר, מיד הוא אומר, פשט אני את ידו לפנים. היה לו סל, רשות הרבים, עקר את זה מרשות הרבים, והכניס לרשות היחיד. ולזה אתה קורא מה? יציאות השבת, סימן שהוצאה נקרא גם הכנסה. רבא אמר, למה התנא אומר יציאות, כשהוא מתכוון גם להכנסה? רשויות קטני, יציאות הכוונה רשויות. כל רשות נקראת יציאות. למה? מסביר בבעל המאור, אחד מהמפרשים על הריף, הוא אומר שהרשות היא מוצאת מכלל חברתה. היא רשות, והיא לא בכלל שאר המקומות, היא רשות לעצמה, היא מוצאת מכלל האחרות. לכן זה נקרא יציאות. יציאות שבת, רשויות שבת שתיים. יש רשות היחיד ויש רשות הרבים. רשויות שבת שתיים שמר בה בפנים ושתיים שמר בה בחוץ. כי הרשויות, יש רשות היחיד ויש רשות הרבים. וכן, בחוץ, ברשות הרבים גם אותו דבר, יכולים להגיע לארבע איסורים. וגם מסכת שבועות אותו דבר. מה פירוש רשויות שבת שתיים שהן ארבע? הכוונה היא שיש שם רשות היחיד ורשות הרבים. זה הכוונה יציאות. ומה זה שתיים שהן ארבע? שיש ארבע אפשרויות להתחייב מהתורה. מדבר רק על המקרים שאפשר להתחייב בהם מדין תורה. עד כאן דף ב'.